ברשות אבי ואמי שנמצאים פה וכל האנשים המכובדים. הנושא של השיעור שלנו היום, עדיין לא שומעים? בכל זאת עם הרמקול. הנושא של השיעור היום הוא מגילה בגולה. הכותרת הזאת, מלבד משחק המילים הנדוש שיש בה, מבטאת, כך נדמה לי, משהו מאוד מאוד מהותי לגבי המגילה הזו שאנחנו רגילים כל כך לקרוא. אני רוצה לטעון בשיעור שמדובר בספר שנכתב על ידי יהודים בגולה, על צרה של יהודים בגולה, שממליצה על דרכי פתרון וישועה שמתאימים ליהודים בגולה, ומנסה להתמודד עם בעיות רוחניות של יהודים בגולה, והנמענים שלהם לפני הכל באמת יהודים בגולה. זה אולי קצת מפתיע, כי רוב רובו של התנ"ך מתמקד באופן כזה או באופן אחר בארץ ישראל. ספר בראשית בוודאי, ספר שמות עד ספר דברים כולו במגמה לקראת ארץ ישראל. כל הספרים עד הגלות מתרחשים בארץ ישראל, והספרים של בית שני מתרחשים בארץ ישראל, והנבואות של יחזקאל מדברות על חזרה לארץ ישראל. התנ"ך בעיקרו, לפחות החלק הסיפורי שבו, ממקד את מבטו בעיקר אל הארץ, מתוך תפיסה שהמסרים שהתנ"ך מוסר לעם ישראל יגיעו לשיא השלמות שלהם, לשיא הפריון שלהם, כשהעם עצמו יושב בארץ ויגשים את יהודו בצורה השלמה ביותר. אבל אי אפשר להתכחש לזה שרוב ההיסטוריה של עם ישראל הייתה בסופו של דבר בגולה. ובאמת היה הדבר מפתיע לולא היה לפחות ספר אחד ששם לעצמו למטרה ללמד אותנו לא רק איך חיים בארץ או איך שואפים לחזור לארץ, אלא גם איך חיים בגולה. אפשר אולי להרגיש את הניחוח הגלותי של המגילה מהיחס שהמגילה מקבלת או לפחות קיבלה בדורות האחרונים בארץ ישראל. זה לא סוד ששירי ילדים על חנוכה, שעוסקים בסיפור של המכבים ובמה הם עשו ולמי הם עשו ואיך הם עשו, יש בשפע. אמנם ברובם יש גרסאות חילוניות וגרסאות דתיות לאותו שיר, כלומר, האם מכבים מושיע או פודה, או בשם השם פודה, מי ימלל גבורות ישראל או גבורות השם, אבל יש המון שירים כאלה. רוב השירים על אסתר, לא יודע אם שמתם לב, הם שירי קרנבל, ליצן קטן שלי, למשל. שירים על מסכות. ואם כבר יש את מרדכי ואמן ואסתר, אז מה היה לי אז חסר חור בראש ולא יותר, או דברים שכאלה. כלומר, הסיפור של מגילת אסתר לא זכה כל כך להיכנס, הייתי אומר, לתוך הקאנון הציוני. ויש לזה סיבה טובה, כי באמת אותו דור שנחלץ מכבלי גולה, הייתה לו מעט אמפתיה ומעט סבלנות לסיפור שהוא כל כך סיפור גלותי על יהודים שנמצאים באיזה, נקרא לזה שטטל, או במקרה הזה ניו יורק, אולי יותר נכון שנאמר, ומסתבכים באיזה צרה, כי יהודי לא רוצה להשתחוות, ויש לו אחות שהיא נמצאת בבית המלך, וכמה תככים מפה ומשם, ובסופו של דבר, ליהודים הייתה גאולה, כי הנה מצאנו עוד דרך לחיות בגלות. אז אני חושב שאפשר להבין, ואפילו אולי להצדיק, שבדור מסוים קשה לשאת את הרעיון הזה של מגילה שפונה לעולם של גולה. אבל חלף דור, ונדמה לי שהיום הרבה יותר קל לנו להכיר גם בצורך הרוחני הלגיטימי של יהודים שחיים להם בתוך עולם של גולה. אז בואו נתחיל. מתי מתרחשת המגילה? זאת השאלה הראשונה שאני רוצה לפתוח בה. עכשיו, השאלה הזאת היא לא שאלה היסטורית בדיוק, אלא במובן מסוים זאת שאלה תודעתית. כי המגילה, כמו הרבה ספרים אחרים בתנ"ך, ממקמת את עצמה על ציר הזמן. ממש ממש בתחילתה אומרת המגילה, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. כלומר, זה סיפור שקורה בימיו של אחשוורוש, ומי לא שמע על אחשוורוש? הוא אותו אחשוורוש מפורסם שהיה מולך על 27 מדינה. וזה קורה, כאן אנחנו נכנסים לרזולוציה יותר גבוהה, בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, כלומר, באותה תקופה שבה הוא ישב, יש ארבע בירות לאימפריה הפרסית, אז הוא ישב באותה בירה של שושן, וזה היה בשנת 3 למולכו. כלומר, אנחנו מאוד מאוד מדויקים מבחינת התאריך, אבל התאריך הזה חריג ביחס לתאריכים הרגילים בסיפור המקראי. בדרך כלל אנחנו נדבר על ויהי בימי שפוט השופטים, או ויהי בימי המלך עוזיה. פה הציר שעליו אנחנו בונים את המגילה, הוא כרונולוגיה של מלך גוי. עכשיו, אתם צודקים שזה הגיוני. כלומר, אחרי הכל, אחשוורוש הוא דמות מאוד משמעותית במגילה. אבל זה גם מבטא משהו מבחינת התפיסה. המגילה הזאת נמצאת במידה מסוימת על ציר הזמן של מלכי פרס, שאנחנו נטפלים אליהם. אני רק אזכיר לכם עוד פרט קטן, איך היא נגמרת על מעשי מרדכי, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי פרס ומדי. עכשיו, אנחנו מכירים את הצירוף הזה הרבה פעמים בספר מלכים. בדרך כלל זה על ספר דברי הימים למלכי יהודה או למלכי ישראל. כלומר, מבחינת התודעה ההיסטורית, המגילה, לא נמצאת ברצף שלנו, אלא ברצף שלהם. אם בכל זאת אנחנו רוצים לדעת מתי זה קורה מבחינת הרצף שלנו, כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת מה קורה לעם ישראל באופן כללי בתקופה הזאת של אחשוורוש, אז מהתנ"ך עצמו קצת קשה לדעת, אבל יש לנו פסוק אחד, כמה פסוקים בספר עזרא שיכולים לעזור. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. במקור השני, בעזרא פרק ד', אנחנו שומעים כך. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דוריווש מלך פרס ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים ובימי ארתחשסתא כתב בשלם וכולי גם עוד איגרת אחת של שטנה. כלומר, יש לנו איזה קובץ של מלכים בספר עזרא, של מלכים פרסיים, שהמכנה המשותף לכולם, שבימיהם היה לנו רע. טוב, זה מכנה משותף שלא מעט מלכים נוכרים מתברר, הגלות לא הייתה התקופה הטובה ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. אז יש לנו את כורש בתור המלך הראשון, את דוריווש בתור המלך השני, את אחשוורוש בתור השלישי, ואת ארתחשסתא בתור הרביעי. האם פירושו של דבר שכל המלכים הפרסיים נמנו פה, מכורש ועד ארתחשסתא? אין שום סיבה לומר את זה, כי הרשימה איננה מספרת את ההיסטוריה של מלכי פרס, אלא את ההיסטוריה בדיוק של אלה ממלכי פרס שכתבו שטנה בימיהם או פגעו בבניין המקדש או החומה בימיהם. יש תחושה על אחד המלכים שהוא חסר. אם תביטו תוכלו לראות כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דוריווש מלך פרס. כל ועד יוצר תחושה שאולי יש משהו בתווך. ובאמת, על פי הכרונולוגיה של השלטון הפרסי, כמו שהיא מקובלת במחקר, המלכים הם, זה בטבלה במקור 3, כורש הגדול, הוא כורש בעצם שמפיל את האימפריה הבבלית, אחריו קנבוזי, אחריו דוריווש הראשון, אחריו אחשוורוש, ואחריו ארתחשסתא. יש עוד כמה מלכים פרסים אחרים, אבל די לנו באלה כי הם חופפים לרשימה שיש בתנ"ך. הבדל קטן בין הרשימות הוא המלך קנבוזי. הוא לא נזכר, אבל ראינו שבין כורש לבין דוריווש יש תחושה שהיה עוד מלך אחד, רק שלא נתחדש בימיו דבר. זה גם לא מפתיע, הוא לא מלך הרבה שנים. בין 529 ל-522 לפני הספירה, על פי התפיסה המקובלת במחקר. עכשיו, למה זה נתון חשוב? כי אם באמת כורש, דוריווש וארתחשסתא הם שלושה מלכים שונים, כמו שעולה מהסיפור המקראי, כמו שעולה מהמחקר, בניגוד למדרש אגדה שמופיע בגמרא, הרי שמגילת אסתר לא קוראת איפשהו לפני בניין הבית השני, איפשהו ב-70 השנה של גלות בבל. היא קוראת עמוק לתוך ימות הבית השני. אם נביט לרגע על מי שקראנו לו פה אחשוורוש, הוא מתוארך לשנים 486 עד 465 לפני הספירה. כשאתם יכולים לראות שחנוכת הבית השני, ממש שורה אחת מעל, היא ב-515 לפני הספירה. כלומר, המגילה לא קוראת בתקופה של גלות, כמו שהיינו חושבים, כשאין כלום בארץ. היא קוראת בתקופה של גלות שהמקדש עומד כבר כמה עשרות שנים. לגבי הזיהוי של אחשוורוש עם אותו מלך מהרשימה הפרסית, אני אעיר הערה קטנה, בלי להעמיק יותר מדי. אז הוא לא ודאי לגמרי, אבל הוא קרוב לוודאי. למלך הזה קוראים בפרסית חשירשה. מילים שמתחילות בשוונח, קשה להגות אותם בעברית, ולכן רגילים להוסיף להם א', לפני כן שעוזרת להניע את המילה. למשל, אפלטון, שאין לו א' בשפות אחרות, אבל בעברית יש לו. וסבורים שאותו מלך שנקרא חשירשה, הוא אחשוורוש, פשוט. טוב, אז המגילה מתרחשת כשיש מקדש בארץ. האם המגילה מתייחסת לארץ? אז התשובה היא כן, כמה פעמים. כשהיא אומרת למשל, אל מדינה או מדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו. כלומר, ההתייחסות שלה לארץ היא, כפי, ככל הנראה, כמו כל אחת מהפחוות האחרות, או כמו כל אחת מהמדינות האחרות שיש. פעם אחת הם באמת מזכירים את הארץ, הבאתי את זה במקור 4. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. אתם יכולים לראות, אני חושב בקלות רבה, איך תופסת המגילה את הארץ. גולה, 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 אני חושב שאפשר היה להסתפק בפועל אחד או שניים, אבל הפסוק הזה מפליג בתיאורי גולה. כלומר, הם חיים בתודעה מאוד מאוד עמוקה של קיום בגולה. אולי בדורות עברו זה היה בלתי נתפס לחשוב שיכול להיות מקדש בארץ, וגויים יחיו בגולה, ולא יחשבו, יהודים יחיו בגולה, ולא יחשבו שיש פה איזושהי בעיה. אבל קרוב לוודאי שאם הייתם מספרים לפני 200 ו-300 שנה, שיהודים יחזרו לארצם ויקימו מדינה בארץ, ו... חלק מתושבי אותה מדינה עצמה ורבים מהיהודים בגולה יחשבו שכל הסיפור הזה הוא טעות טרגית או על כל פנים איזשהו ניסיון שאין לו משמעות דתית אמיתית. כלומר, זה בהחלט קורה, זה קרה בעבר, מתברר בימות הבית השני, וזה שוב קורה במידה מסוימת לפחות בימינו. אז דיברנו על התפיסה ההיסטורית. בואו נדבר קצת על השפה. הכותב של המגילה כותב עברית מקראית משובחת מאוד. כל כך משובחת שרוב הקוראים לא שמים לב שהוא לא חי בימות הבית הראשון. כלומר, שהוא כבר לא כותב, הוא כבר לא חושב באותה שפה שבה הוא כותב. הוא משתדל לכתוב כמו שכתבו בימות הבית הראשון, אבל זאת כבר שפה ספרותית בשבילו. זה מקבל ביטוי בריבוי המילים הלועזיות, למשל במגילה. כמה דוגמאות שהבאתי, המילה הפרטמים למשל. היא מורכבת בפרסית משתי מילים. פרה, שזה קדימה, כמו הרבה מאוד מילים שאתם מכירים עד היום בלועזית, ותמה, שפירושו אחי. כלומר, הפרה תמה, הפרטמים, הם היושבים ראשונה במלכות. כן? הכי ראשונים. פתגם, מילה פרסית גם, כן? מורכבת משתי מילים. פייטי וגמה. פייטי זה לעבר וגמה זה ללכת. כלומר, הולך לעבר. הדבר שיוצא מהמלך אל העם נקרא פתגם. אגב, המילה קם באנגלית היא אותה מילה גמה בפרסית, כי האנגלית היא אחת מן השפות העוד האירופאיות. המילה דת, מילה פרסית, דאטה. דאטה פירושו נתון. פשוט כמו דאטה בלועזית עד היום. ואם תחשבו לרגע איך כותב המגילה משתמש במילה דת, בדרך כלל באיזה פועל, והדת ניתנה. אתם רואים, הוא חושב בפרסית. הנתון ניתן. הרי זה מוזר לכתוב שדבר המלך ניתן. השם ושתי אולי גם הוא מלמד שהמגילה בפרסית נשמעת לפעמים יותר טוב. אחת ההצעות לפירוש של השם, יש כמה, אני אציע את ההצעה השנייה שנמצאת בראש עמוד 2, שזה מורכב מוואו שפירושו טוב, או סליחה, וואו זה טוב, והיה זה יותר טוב, ווהישתי זה הכי טובה. כלומר, ושתי היא הטובה ביותר, והמגילה מדברת על לראותה הטובה ממנה. המן, גם פה ניתן רק הצעה אחת, את ההצעה השנייה, זה בהי, מי שרוצה לעקוב, הוא זה מחשבה, ומנה זה טוב. כלומר, המן הוא, כמה מפתיע, בעל המחשבה הטובה. האם בעל המגילה מנצל את זה? התשובה היא בפשטות כן. למשל, כאשר המגילה אומרת להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, או ישוב מחשבתו רעה אשר חשב על היהודים על ראשו. מחשבה רעה מול מחשבה טובה. יש מילים במגילה, אני מדלג קצת, באקדית. למשל המילה שריף. אין פירושו בהכרח גבר שאיננו יכול להוליד. באקדית המילה שריף מורכבת משני מילים, שא, שזה של, ורש, שפירושו ראש, כלומר של המלך. עכשיו זה נכון שחלק מעבדיו של המלך היו הרבה פעמים שריפים. יש למלך אינטרס להחזיק אנשים שלא יוכלו להרוויח הרבה מלבגוד בו. זה יוצר נאמנות, בפרט אגב, אם למלך יש הרמון עמוס נשים לתת לגברים שהם לא שריסים לשמור עליו, זה קצת מטופש. אז זו דוגמה אחת, המילה בירה. אם תביטו, תוכלו לראות שהמגילה מבחינה היטב בין שני מקומות שבהם מתרחש רוב הסיפור. בין העיר שושן לשושן הבירה. מה פשר ההבחנה? המילה בירה פירושה הוא מבצר. ובעצם שושן הבירה היא האזור המנהלי של העיר שושן, אזור שאגב היה נפרד משאר העיר על ידי נהר, ובאזור המנהלי הזה של שושן קרו כל מיני דברים שהשפיעו על העיר שושן. לכן כשהמלך מזמין למשל את כל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן, הוא לא מזמין את כל תושבי העיר שושן למשתה. המשתה הראשון היה רק לפרטמים ושרי המדינות החשובים ביותר, ועכשיו את שבעת הימים האחרונים או שבעת הימים הנוספים, הוא מזמין את כל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן, כלומר למבכיר ועד זוטר. הדת ניתנה בשושן הבירה, והעיר שושן נבוכה. טוב, אז די לנו גם בדוגמאות למילים באקדית. העברית של המגילה, כשהוא כבר משתמש בה, לפעמים קצת חורקת. הדוגמה הכי בולטת היא אולי בזה שהכותב של המגילה לא מבחין בין משפטי זיקה לבין משפטי תוכן. וזה חוסר הבחנה שנובע מכך שהוא כנראה חושב בארמית. אני אסביר באמצעות קטע יפה שמצאתי באינטרנט שכותב את זה בצורה נוחה, אני קצת שיפצתי אותו והוספתי לו עוד מעצמי. על הפסוקית כי יגיד להם אשר הוא יהודי, זה מקור 7. מה הבעיה כאן? כדי להסביר זאת, תחילה עליי להבהיר את ההבחנה בין משפט זיקה למשפט תוכן. השבו למשל בין שני המשפטים. קראתי את ההודעה שכתבת, קראתי את ההודעה שחזרת. במבט ראשון הם נראים די דומים. ורק המשפטים המשועבדים שכתבת, שחזרת, שונים בפעלים שלהם. עיון מדוקדק יותר מגלה כי בכל משפט יש תפקיד אחר לשיעבוד. שכתבת, מתאר באיזו הודעה מדובר. איזה הודעה קראתי? את ההודעה שכתבת, ואילו שחזרת מתאר את תוכן ההודעה. כלומר, קראתי את ההודעה ומה היה כתוב בה? שחזרת. במונחים בלשניים הראשון הוא משפט זיקה והשני הוא משפט תוכן. אלא מה? בעברית שמימות חזל ואילך, ליתר דיוק, את זה לא הספקתי, לא זכרתי לתקן, מימות הבית השני ואילך, נכון יותר לומר, יכולה שלמלא את שני התפקידים. כלומר, שכתבת ושחזרת מתאימים למשפט זיק, השין גם לזיקה וגם לתוכן. עם זאת, ניתן להמיר את השה במיליות אשר למשפט זיקה או כי למשפט תוכן. זה בעברית של בית ראשון. בואו תראו, קראתי את ההודעה אשר כתבת, אבל קראתי את ההודעה כי כתבת, אנחנו מרגישים שזה לא נכון. לעומת זאת, קראתי את ההודעה כי חזרת. שניהם יכולים להיכתב בשה. החלפת כי באשר לפני משפט תוכן תיצור משפט משונה למדי שיצרום לכל דובר עברית. אמרו לי אשר חזרת. אבל זה בדיוק מה שעשה מחבר מגילת אסתר. היה עליו לכתוב כי יגיד להם כי הוא יהודי. מאחר שהוא יהודי מציין את תוכן האמירה. אך במקום זאת הוא כתב כי יגיד להם אשר הוא יהודי. למה? פשוט. כי ואשר שימשו בעברית המקראית הקלאסית שדוברה עד סוף תקופת הבית הראשון. בלשונו המאוחרת של מחבר מגילת אסתר, הם נדחקו הצידה מפני ש. כלומר, משתמשים בשה גם לקי וגם לאשר. בעברית שלאחר החורבן, הקי של התוכן כבר לא הייתה בשימוש, אלא שהחליפה אותה. בנוסף, גם אשר של זיקה כבר לא הייתה בשימוש, ואף יוחלפה בשה. זאת ועוד, בארמית שהייתה רווחת באותם הימים, שימשה המילה די, תמורת אשר וקי העבריים. כלומר, בארמית אתה משתמש בדיוק באותה מילה, גם למשפטי זיקה וגם למשפטי תוכן. ככל הנראה, המחבר שם לב לעובדה שבטקסטים המוקדמים של העברית אין, או נדיר מאוד למצוא, ש. והוא גם הבין שבמקומה יש אשר. הוא רק לא הצליח לעשות את הצעד הנוסף, הוא לא היה בלשן כנראה, ולשים לב שלא כל ש מתחלפת באשר, אלא רק ש הפותחת משפט זיקה. להבדל בין משפט זיקה למשפט תוכן, לא היה שום ביטוי בשפה שהוא דיבר, ולכן ההבחנה הזאת חומקת ממנו. עכשיו, זאת לא הדוגמה היחידה. הבאתי אחרי כן עוד כמה דוגמאות כאלה מן המגילה. כלומר, זו תופעה שמאפיינת את העברית של המגילה, שהוא משתמש באשר במקומות שבהם הוא היה צריך להשתמש בקי או בשה. למה זה קורה? כי כשאנחנו עושים ארכאיזציה, כשאנחנו כותבים בשפה שהיא כבר לא השפה שלנו, אנחנו מאוד מאוד מתקשים לעלות על כל הדקויות. ואני אתן ככה כשתי אנקדוטות קטנות. אנקדוטה אחת נוגעת לכתובת מפורסמת שנתגלתה לפני כמה שנים, או זויפה, כנראה יותר סביר, כתובת בדק הבית, היא קונתה. ובכתובת הזאת, זה כתובת שסוחר עתיקות ירושלמי טען שנמכרה לו, והיא מתעדת את בדק הבית שנעשה בימי המלך יואש בירושלים. זאת הייתה שמחה גדולה שהיא נמצאה, אבל אז בלשנים שקראו את הכתובת, שמו לב לכמה נקודות בעייתיות. אחת מהן היא למשל, שהוא טוען שהם עשו את בדק הבית. בעברית מקראית, בדק, פירושו, סדק. ותמיד אומרים בתנך, לחזק את בדק הבית, כלומר לתקן את הבית. אבל לעשות את בדק הבית, זאת עברית מודרנית. בעברית מקראית, פירושו של דבר שהוא החריב את המקדש. או עשה בו סדקים. דוגמה נוספת דווקא קרתה לחוקר חשוב, גרשון גליל, כאשר הוא ניסה לשחזר איזה כתובת שהיה קשה לקרוא אותה, והוא הציע שכתוב באחת השורות, כתובת שנמצאה בחירבת קייפה, למי שמכיר, שקמו עבדים ביד מלך, או משהו כזה. כשהמילה שקמו היא עברית מודרנית. היא לא עברית מקראית בכלל, אבל קשה מאוד לדובר עברית מודרנית לשים לב כל הזמן לפערים שיש בין השפה שהוא מדבר וחושב בה, לשפה של תקופת המקרא. אז אם כך, הם לא רק חיים בתודעת זמן של גולה, אלא הם גם חושבים בשפה זרה. הם חושבים בארמית או בפרסית. גם שמות גיבורי המגילה מושכים את עינינו. לגיבור הראשי של המגילה קוראים מרדכי. מרדכי נגזר משמו של ראש הפנתיאון הבבלי, האל מרדוק, או מרודח או מרדוך לפי הגיות שמופיעות בתנך. מרדוק, ראש הפנתיאון הבבלי, שימש כרכיב בהרבה מאוד שמות פרטיים, ופה אנחנו נתקלים בזה במשקל של שמות שמאפיין את הבית השני והלאה. מרדכי זה כמו חגי שנגזר מהמילה חג, או זכאי, כן? יש משקל שמות כזה. ומרדכי, ראש הסנהדרין, לפי התיאורים המדרשיים, מסתובב כמי שהיה מסתובב היום, אני לא יודע מה, יהודי שהיה גר ברומא והיו קוראים לו ישוע. והוא היה גם רב הקהילה. עכשיו, כשאנחנו חושבים על השושלת שלו, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, יש לנו פה איזה שושלת של קיבוצניקים, ובסוף פתאום מופיע מרדכי. ביתו המאומצת של מרדכי, הגיבורה השנייה של המגילה, נקראת אסתר. כנראה ששמה נגזר, זאת ההצעה השנייה שהבאתי, משמה של אלת הפריון הבבלית, אשתר. אפשרות אחרת שמציעים, האפשרות הראשונה, שזה נגזר מסתרה. כלומר, כוכב. וגם היא אלת פריון, שמה שמעניין יותר זה שהיא מזוהה עם שני דברים. הסמלים שלה הם הכוכב ונוס וצמח ההדס. מעניין, נכון? קוראים לה אסתר. וגם הדסה. אז שני הגיבורים מסתובבים עם שמות שאף אחד לא מנסה לטעון שהם שמות יהודיים למהדרין. זה מוזר. עכשיו, לגבי אסתר, לפחות יש לה שם עברי ושם לועזי. לעומת זאת, למרדכי, עד כמה שאנחנו יודעים, יש רק שם לועזי. אמנם, יכול להיות שקראו לו ברוך, כי אומרים ברוך מרדכי היהודי, אבל... עוד דבר מפתיע במגילה, הוא פרק א' שלה, כולו. ואפילו החלק הראשון של פרק ב'. כשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, אנחנו כבר התרגלנו לסיפור, אבל החלק הראשון שנמצא על הציר הכרונולוגי הפרסי, לא היה נראה לנו מוזר אם לא היינו יודעים שזה חלק מהתנך. כי אסתר פרק א' לא מדברת בכלל על יהודים. לבד, אולי מרב ביתו. אבל מעבר לזה, אין יהודים בפרק א'. יש משתה משונה מאוד מבחינת הסטנדרטים התנכיים, משתה שחצני, רווי, חומרים יקרים שהתנך בדרך כלל לא מתפעל מהם, אלא בהקשרי מקדש ומשכן, תחלת וארגמן וכדומה. ואיזושהי עלילת חצר משונה ואפילו קצת מטופשת על מלך שיקור שרוצה להביא את אשתו, וכשזה לא הולך לו אז הוא מחוקק חוק מיוחד שנשלח לכל הממלכה שמטרתו להסדיר את יחסי הגברים והנשים בבית. וקשה להבין בפרק הראשון למה זה חלק מהתנך. למעשה בחז"ל ישנה מחלוקת שאולי קשורה לזה, שנוגעת לשאלה מאיפה צריך להתחיל לקרוא את המגילה ויצא בידי חובתו. עכשיו, האם אין יהודים באסתר פרק א'? אז התשובה היא שבהחלט יש, פשוט לא רואים אותם. יש יהודים באסתר פרק א', מאחר שכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, באו למשתה. ואנחנו יודעים בוודאות על לפחות יהודי אחד שהוא חלק מהפקידות. ואם ההיסטוריה מלמדת אותנו משהו, אז כנראה היו עוד לא מעט אחרים יחד איתו. עכשיו בואו נביט בבקשה במקור 9, חז"ל נוגעים בזה, אני עומד ללכת קצת כמוהם וקצת הפוך, מחילה. אמר רבי יצחק נפחא, המן הרשע בעלילה גדולה בא על עם ישראל, הדאו דכתיב, ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם נמצאים בשושן הבירה וגומר. כלומר למי גדול ועד קטן, זה המילים החשובות. תמיד וגומר מחמיץ את החלק החשוב של הציטוט, זה לא דומה לשלוש נקודות אצלנו. חז"ל הניחו שכולם יודעים את התנ"ך בעל פה, ואם אומרים להם וגומר, כלומר תמשיכו את הפסוק. ואין העם האמור כאן אלא ישראל. הדאו דכתיב, אשריך ישראל מי כמוך עם נושע באדוני. אצלנו כתוב נושע, וכאן כתוב משהו שנראה כמו נושא. אני לא חושב שזאת שגיאת כתיב בהכרח במקור, כי תראו איך מפרש את זה הדרשן. אמר המן לאחשוורוש אלוהיהם של אלה, שונא זימה. שונא זה בדיוק אותה אותיות של נושא. כלומר, מה שאני חושב שהדרשן עשה, הוא דרש את הצליל של המילה לאותיותיה, ואז הוא יכל היה לשחק עם האותיות. העמד להם זונות ועשה להם משתה, וגזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם, שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. ואז מה שיקרה זה קטסטרופה נוראה, כי השם ישמיד אותם. בדיוק כמו שקורה בסיפור בעל פאור. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא הזמין אתכם כי אם ללמד עליכם קטגוריה, כדי שיהיה פתחון פה עם מידת הדין לקטרג עליכם לפני הקדוש ברוך הוא. ולא שמעו לדברי מרדכי, וזה מוכיח שהגויים מאמינים בקדוש ברוך הוא יותר מהיהודים. כי הוא היה מוכן לעשות משתה בשביל שהיהודים ימותו בגלל זעמו של הקדוש ברוך הוא, אבל היהודים לא האמינו לו. והלכו כולם לבית המשתה. אמר רבי ישמעאל, 18,500 הלכו לבית המשתה, ואכלו ושתו ונשקרו ונתקלקלו, מיד עמד שטן והלשין עליהם לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני חושב שהמדרש הזה מבטא נכונה את התחושה שהיהודים בלולים בתוך אסתר פרק א'. רק שאני רוצה ללכת צד אחד מעבר לזה. ולומר, מניין לנו שמרדכי לא הלך? עד כמה שאנחנו יודעים, אם כל העם הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטן הלכו. הכוונה שכולם הלכו. למה אנחנו לא שומעים שבכלל הגויים הלכו גם יהודים? הטענה שאני רוצה לטעון, היא שבתקופה הזאת יש איזושהי אידיאולוגיה שאנחנו מכירים אותה גם מן, משני דורות אחורנית, ונכנה אותה יהיה יהודי בביתך ופרסי בצאתך. לא צריך לדעת שאנחנו יהודים, לא צריך להסתובב בחוצות עם שמות יהודיים, לא צריך לנעוץ לגויים סיכים בעיניים. אפשר להסתוות בסביבה, להתאמע, להחזיק שם נוכרי לצרכים שימושיים, ובאמת בפרק א' המגילה לא מבחינה בכלל בין יהודים לנוכרים, אף על פי שיש גם כאלה וגם כאלה. חיזוק גדול לטענה הזאת, מעבר לשמות של גיבורי המגילה, זה גם שתי פרשיות משונות בבראשית ב', באסתר ב' וג'. פרשייה אחת נוגעת לצו של מרדכי שאסתר לא תגיד את עמה ואת מולדתה. למה לא לעשות את זה? כלומר, למה לא לומר שהיא יהודיה? רש"י מציע במקור 10, אשר לא תגיד, כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה וישלחוה. שאם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך, היו מחזיקים בה. עכשיו, באמת זה פירוש מתוק ונפלא מאוד. אבל במבחן הפשט, במקרה הזה אני חושב שהוא בכלל לא עומד. אני אסביר למה. קודם כל, נמצאת פה ההנחה, שאולי היא הגיונית, שהיא מצאצאי שאול המלך. משהו לא בטוח. נמצאת פה ההנחה, שלמישהו כחלוף 500-600 שנה אכפת שהיה פעם סבא רב 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 רבא שמלך לתקופה קצרה, שאני לא יודע מה אורכה בדיוק, אבל לפחות לפי המספרים הנמצאים בתנ״ך היא תקופה שבקושי אפשר להזכיר אותה בספרי היסטוריה, על איזושהי פרובינציה קטנה אי שם בגבולות הנידחים של האימפריה. גם אם נאמר שזה נכון, נמצאת פה הנחה עוד יותר משונה, שאם ידעו שאם היא משפחה נכבדת יחזיקו בה, ואם ידעו שאם היא משפחה בזויה יחזירו אותה הביתה. לא יחזירו אף אחת הביתה. קודם כל אפילו לא שאלו אותה מה המשפחות שלהם. למלך היו אמנם קריטריונים מאוד מדוקדקים מה הוא רוצה מהמלכה הבאה מאשתו. הוא רוצה שהיא תהיה בתולה וטובת מראה. אבל בתחום המשפחה דווקא לא היה כל כך אכפת לו. ו... איך הוא בדק? אז לא נעים, אבל זה מה שהמגילה מספרת. כל אחת התכוננה שנה, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים, ולגברים שבינינו בפעם הבאה שאתם אומרים לאישה, כמה זמן לוקח לך להתארגן? אז במגילת אסתר המצב היה כנראה קצת גרוע יותר. ואחרי כן היא מגיעה ללילה למלך. המלך לא בודק אותה בנימוסי חצר, הוא לא בודק אותה ביכולת החזקה של הארמון, או אני לא יודע מה, הוא בודק אותה בתחום אחד בלבד, והיא באה בערב ובבוקר היא שווה. והיא לא יוצאת מבית הנשים וחוזרת אל בית הפילגשים, כי אחרי שהמלך לקח אותה ללילה אחד, היא הופכת להיות פילגש. אין מצב שאסתר חוזרת הביתה. השאלה היחידה היא רק לאן היא הולכת אחרי שהיא נלקחה. לבית הפילגשים או להיות מלכה? הרעיון שאם יחשבו שמשפחה בזויה יחזיר אותה הביתה, פשוט לא עומד במבחן של המילים של המגילה. אז למה בכל זאת הוא מצווה על זה? אני גם אעיר, עוד הערה אחת אחרונה ואולי הכי מרה ביחס לפירוש הזה. אם באמת המטרה של רש"י, של אחשוורוש היה שישלחו אותה, הרי שברגע שהיא נבחרה למלכה, של מרדכי מכילה, הוא היה אומר, בסדר גמור, ביטלתי את הצו, ספרי את עמך ואת מולדתך. אבל זה לא מה שקורה. הצו הזה נשאר בתוקף גם אחרי שהיא נהיית מלכה. כלומר, אי אפשר לומר שזה מיועד כדי להחזיר אותה הביתה. אבן עזרא מציע 3 הצעות. יש אומרים כי מרדכי לא עשה נכונה שציווה לאסתר שלא תגיד מה, כי פחד שלא ייקחנה המלך לאישה אם ידע שהיא מהגולה. בואו נחתוך את זה לרגע ל2. ההצעה היא, מרדכי חושש שלא ירצו לקחת יהודיה כמלכה, אז הוא אומר, אל תגידי את עמך ואת מולדתך, ואבן עזרא מתנגד להצעה הזאת. הצעה שנייה, ואחרים אמרו, כי בדרך נבואה או בחלום ידע, שתבוא תשועה על ידה לישראל. הרעיון הזה מופיע ממש כתיאור סיפורי שלם בגרסה של תרגום ה-70 למגילת אסתר, וגם מילה במילה כמעט, כמו בתרגום ה-70, במדרש אסתר רבה. מאוד מאוד מעניין, אני חושב שזה מלמד שכשמגילת אסתר תורגמה ליוונית, היא עדיין לא נתפסה כספר שנכתב ברוח הקודש, הרי יש בחזל מחלוקת. ואם היא לא ספר שנכתב ברוח הקודש, אין שום בעיה להכניס מדרשים לתוך הכתוב עצמו. לכן אסתר רבה מקבילה באופן מפליא ממש לגרסה של תרגום השבעים. אבל במגילה על כל פנים זה לא כתוב. והנכון בעיניי, כי עשה זה מרדכי בעבור שתשמור תורת השם בסתר, שלא תאכל נבלות ותשמור השבתות ולא ירגישו המשרתים, כי אם יוודע הדבר שמא המלך יכריכנה או יארגנה, כי בעל כורחה נתפסה. עכשיו גם כאן זאת הצעה שקשה לאמץ אותה, מאחר שעד כמה שאנחנו יודעים, או לפחות עד כמה שמסופר, היא משתתפת במשתאות, לא כתוב שהיא נמנעת מאיזושהי אכילה שהיא. הרעיון הזה שהיא בנזר מתאר אומנם מופיע, הוא מופיע בספר אחר, בספר דניאל. ושם זה באמת סיפור מאוד רציני, שהם מסרבים לאכול מפתבג המלך, והם אוכלים גרעינים וזרעונים, אם נעשה מליצה על איזה שיר ילדים. זה באמת מה שהם אוכלים. ועל כן, ההצעה השלישית גם קשה. הפיתוח של ההצעה הראשונה מופיע אצל רלבג, זה מקור 12. התועלת ה-15 הוא במידות, והוא להודיע שהוא ראוי לאדם שיקל בגנות מועט, אשר הוא דרך להגיע אל תועלת מרובה. זה נשמע כמו תשובה של הרב אבינר על בני עקיבא. ולזה תמצא שלא הרחיק מרדכי היות אסתר נלקחת למלך, ואם היה בזה קצת יציאה מדרכי התורה, מצד רוב התועלת שהיה נכון שיגיע לישראל על ידה, מצד מה שהיה בו בישראל אז מהשפלות. ולזה ציווה אותה שלא תגיד את המוות מולדתה. פן יהיה זה סיבה אל שירחיק המלך נתינת המלוכה לה, אם שכבר יישאר לה מהגנות בעצמו, והוא היותה פילגש המלך. והנה היה יותר נבחר שתהיה מלכה משתהיה פילגש. כלומר, מה שמציע רלבג זה שהתודעה של מרדכי היא כזו של להיות יהודי זה בעיה בחברה הפרסית. זה שם אותך במעמד נחות, בערך נמוך יותר, ואם הוא רוצה להגן על המעמד של אסתר, טוב שלא ידעו שהיא יהודיה. ונדמה לי שמבין ההצעות שראינו זאת באמת ההצעה הסבירה ביותר. אבל זה מוזר, כי אם כולם מכירים את מרדכי היהודי שיושב לו עם השטריימל והגרטל שם בשער המלך, אז איך הם מחפש כל פעם מניין של יהודים בשביל מלחמה יריב, אז איך הם לא מזהים שאסתר היא גם יהודיה? אז אני רוצה לטעון שגם היהדות של מרדכי הייתה מוסוות בהתחלה של המגילה. תראו במקור 13, זה מאסתר פרק ג', ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. ויגידו לאמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. והיה רמן, כן, מרדכי קורא למשתחווה לו, וימלא אמן חמה, ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש אמן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש, עם מרדכי. אז קודם כל אנחנו רואים שהיהודים באמת היו בזויים באותם ימים. כלומר, היה בעיניו לא לכבודו להרוג יהודי אחד. אם כבר להרוג את כל היהודים. זה אגב תודעה שגם מאפיינת את הבירוקרטיה הריכוזית מדי של המגילה. תחשבו, יהודי אחד מעצבן אותך, אז תהרוג את כל היהודים. אישה אחת מעצבנת את המלך, אז תגזרו גזרות על כל אנשים. כשאתה נמצא בעיר קטנה שיש לה המון כוח על כל העולם, נדמה לך שכל פיפס שקורה באותה העיר הוא עניינה של האימפריה כולה. על כל פנים, נדמה שמרדכי מסרב להשתחוות, ולוחצים 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 ולוחצים, ובסוף הוא אומר, תשמעו, מה אני אגיד לכם, אני לא משתחווה כי אני יהודי. הם שומעים שהוא יהודי, הם מיד רצים למן ואומרים לו, אתה יודע, יש מישהו שלא משתחווה אליך, קוראים לו מרדכי, והוא לא עושה את זה כי הוא יהודי. להיות יהודי, מתברר זה אישהו באותם ימים. אבל מרדכי לא ידוע כי יהודי, והשם שלו עוזר לו, כי הוא מסתובב עם שם נוכרי לכל דבר ועניין. ואני רוצה לנסות להציע שכל מה שדיברנו עד עכשיו מתאר את הבעיה מבחינת המגילה. היהודים בגלות חושבים שהדרך היותר טובה לחיות שם זה להסוות את זהותם, להתאמה בסביבתם ולא להיות מוכרים כיהודים. הבעיה היא שהסתוות היא דבר מאוד מסוכן למסתווה. זה דבר שידוע היטב גם בתחום של שגרירים וגם בתחום של סוכנים חשאיים וגם בתחומים אחרים. כשיש לך נציג שיותר מדי זמן נמצא במסגרת זרה, הוא מתחיל בשלב מסוים להיות בין המסגרת שבה הוא נמצא. עכשיו, מה ההבדל בין היהודי שמסתווה בחוץ לבין הגוי? ההבדל הוא שבתור יהודי יש דברים שהוא לא יעשה, והגוי כן יעשה. עכשיו השאלה מה קורה כשמביאים אותו לנקודת מבחן. או שהוא יתגלה כיהודי, או שהוא יעשה מה שיהודי לא אמור לעשות. זאת נקודת מבחן מאוד חשובה, כי לא משנה מה הוא יעשה, התוצאה תהיה השמדה. אם הוא יבחר להשתחוות, הוא כבר גוי. כלומר, אין שום הבדל, כל ההבדל נוצר מזה שהוא מעמיד פנים, שהוא מנסה להיראות כמשהו אחר, אבל אם הוא גם מתנהג כמו משהו אחר, אז הוא גם נראה כמו משהו אחר. ביבי כבר אמר את זה שנה שעברה, אם הוא נראה כמו ברווז, והולך כמו ברווז, ומגעגע כמו ברווז, אז כנראה שהוא ברווז. אז להשתחוות זאת השמדה, ולא להשתחוות זאת גם השמדה. מאחר שברגע שהוא מתגלה כיהודי באופן הזה, הוא מסכן את עצמו ואת כל אחיו. ומרדכי, הייתי אומר כאן כארכיטיפ של היהודי בגולה, מגיע לנקודת המשבר, וכשהוא מגיע לנקודת המשבר והוא צריך להחליט מה הוא יותר, הוא מחליט להתגלות ולומר אני יהודי. עכשיו לכאורה המגילה בשלב הזה אומרת, זו טעות, אל תעשה דבר כזה, הנה, זה מה שגורם לגזרה על היהודים. אבל המשך המגילה, כך נדמה, מושך לכיוון אחר בדיוק. בואו נעבור עכשיו לחצי השני של השיעור, שהוא הישועה, שבו לדעתי היהודים מגלים את זהותם האמיתית. הפרק הכי משעמם של המגילה, במבט ראשון, הוא פרק ד'. בדרך כלל כשמתקצרים את סיפור המגילה, אז אומרים, ואז מרדכי אמר לאסתר שתגיד למלך, וזה פרק ד'. ואז מרדכי אמר לאסתר שתגיד למלך. לא קורה שם שום דבר מעניין במיוחד לכאורה, אבל באמת אני חושב שזה הפרק הכי חשוב במגילה, ומה שקורה בו משליך באופן, נובע, קודם נאמר, באופן מאוד מאוד עז מהפרקים שקדמו לו, ומשליך על כל מה שקורה במגילה אחר כך. עמוד 4, מקור 14, זה אסתר פרק ד', ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כן, לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים, וצום, ובכי, ומספד, שק ואפר יוצע לרבים. כלומר, ישמש כמצא, לא שיציעו לרבים שק ואפר. כלומר, מרדכי, וכמו מרדכי, כל היהודים בעולם, כשהם שומעים את זה, הם קוראים את בגדיהם, הם לובשים שק ואפר. עכשיו, הצירוף הזה בין מרדכי לכל היהודים בעולם הוא צירוף ספרותי, לא היסטורי. באיזה מובן? במובן הזה שבין הזמן שמרדכי שמע על זה, שזה לכאורה ממש מיד, לבין הזמן ששמעו על זה היהודים בקצוות האימפריה, חלפו חודשים. למעשה, חלק גדול מהיהודים שמעו על הגזרה להרוג אותם רק אחרי שהמן כבר נהרג. שזה דבר מעניין ומתאים יפה למדרש שהקדוש ברוך הוא לא עשה להם אלא לפנים. כי רוב היהודים בעולם אולי זעקו והתפללו וקראו את בגדיהם כשהצרה כבר חלפה. על כל פנים, כל היהודים מגיבים אותו דבר. כל היהודים? כמעט. ותבוא לנערות אסתר ושריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד. או, גם אסתר שומעת, מה היא שומעת? לכאורה, בדיוק, שעומדים להשמיד את כל היהודים, והיא מתחלחלת מאוד. התמונה שיש פה בצד, ואי אפשר לראות אותה, אני מתנצל, מתארת את הסיטואציה הזאת כמו שהיא הובנה על ידי אחד הציירים של המגילה לפני כמה מאות שנים. רואים את אסתר יושבת במה שנקרא מכנסי הלדים, וזה מוכיח על ההתקלקלות המוסרית, והיא ככה עם פניה ירקרקות והיא חצי נפולה על הכיסא, מולה עומד התח עם ספר, מעל אסתר כתוב ותתחלחל למלכה, ומעל התח כתוב התח קורא כתב הדת. כלומר, אסתר שומעת על הגזרה ליהודים ומתחלחלת מאוד. זה הדמיון של הצייר, זה לא נכון. או, בדיוק. עכשיו תראו מה התגובה שלה. אנחנו עדיין לא יודעים מה היא שמה, נכון? אנחנו נגלה את זה רק בפסוק הבא. כרגע נדמה לנו, כמו לצייר, שהיא שמעה על הגזירה ליהודים. מה עושים כל היהודים? קוראים את בגדיהם. מה עושה אסתר? ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו. ולא קיבל. אתה מרים גבה ושואל את עצמך, למה כל היהודים מתנהגים באופן אחד, ואסתר באופן ההפוך? ותקרא אסתר להתח מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ורק עכשיו אתה פתאום מבין שמה שהיא שמעה זה בכלל לא מה ששמעו כל היהודים. כלומר, לא רק שהיא מנותקת מהעם במובן הזה שהיא מגיבה הפוך ממה שהם מגיבים, אלא היא מנותקת פשוטו כמשמעו. מה שמוצג כאן, ספרותית, שאחרון היהודים באימפריה הפרסית כבר יודע, היא שיושבת בלב הארמון, אלא עליו שמץ של מושג. טוב, אבל עכשיו כשהיא תדע, היא בוודאי תגיב כמו כל היהודים. בואו נדלג ל-16, זה פסוק זין. ויגד לו מרדכי להתח את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשכון על גזי המלך ביהודים לאבדם ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו עלמה. עכשיו זאת קונבנציה שבעצם כבר נתקלנו בה במגילה. פרק ב' הרי מכין את הרבה מהמאורעות שיקרו במגילה בהמשך. מה בפרק ב' רלוונטי אלינו? מרדכי, שהוא איש שיודע דברים, יש אנשים כאלה, ידע על הגזרה, על המזימה של בקטן ותרש, הוא הולך לאסתר, ואומר לה ללכת להגיד למלך, והיא אומרת למלך בשם מרדכי. הנה המנגנון המושלם, נכון? מרדכי יודע, אומר לאסתר, אסתר אומרת למלך, הבעיה נפתרת. רק שפה זה לא קורה. מה התגובתה של אסתר? בואו תראו, בפסוק י' זה מקור 17, ותאמר אסתר להתח ותצווהו אל מרדכי. רגע, סליחה, דילגנו על פסוק חשוב, בואו נחזור לפסוק ח'. ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה. מה פתאום הוא חושב שהוא יכול לצוות על המלכה? זה ברור. כי את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו. כלומר, הוא עדיין אביה המאמץ והיא עדיין מצייתת לו. עד עכשיו היא לא אומרת את המוות מולדה כי הוא ציווה. ועכשיו מה הוא מצווה אותה? לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. הוא אמר לה לא לגלות ועכשיו אומר לה כן לגלות. אז ברור שאין שום סיבה לחשוב שהיא לא תגלה בשלב הזה. ובוא אתך ויגד לאסתר, מה הוא לא עושה? הוא לא מצווה על אסתר, כי עם כל הכבוד להידלך עם הבגדים הקוראים בשער, הוא לא עומד לבוא אל המלכה ולצוות עליה. את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתח ותצווהו אל מרדכי. אתם רואים? עכשיו אסתר מצווה אל מרדכי. ומה היא מצווה? כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא, אחת דתו להמית. לבן, מה שאני יושיט, לא המלך, את שרבית הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. אז אתה אומרת לו, אתה רוצה שאני אלך להתחנן על זה שכל היהודים לא ימותו? השתגעת? אפשר למות מזה. או במילים אחרות, אסתר לא חושבת שהמזימה להרוג את כל היהודים כוללת אותה. עכשיו, אתם יכולים לחוס עליה ולהגיד שאני מאשים אותה באשמת שווא, אבל עוד מעט תראו שגם מרדכי אומר בדיוק את אותה מילים. עכשיו, הדבר הכי מטריד כאן הוא פסוק י' א'. פסוק י' א' הזה לא נראה קשור כל כך לרצף. היא לא אומרת לו, אני לא יכולה לבוא אל המלך כי. היא אומרת לו, כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים מה כל העולם כולו יודע. כי כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מהשיח יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. זה ממש מריח כמו ציטוט מספר החוקים הפרסי. היא מצטטת את החוק. ואז היא אומרת, רגע, רגע, אל תחשוב בטעות, אז יש תקווה לבד מאשר ראשית להומלך את שרבית הזהב וחיה, מצוין, אז את בוודאי אשתו אהובה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, מה הסיכויים שישית לי את השרבית? עזוב. בא מרדכי במקור 19, זה פסוק י' ב', ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך, להימלט בית המלך מכל היהודים. זאת אומרת, זה בדיוק מה שטענו קודם, זה בדיוק מה שמרדכי טוען כלפיה. את מדמה בנפשך שאת משהו אחר מכל היהודים. תחשבו, מישהי שכל חייה מצווים עליה שלא ידעו שהיא יהודיה. בשלב מסוים, גם היא כבר לא לגמרי יודעת. ואז מגיע מרדכי ואומר לה להתנהג בדיוק הפוך ממה שהוא מחנך אותה מגיל אפס. היא לא רצה בשמחה ואומרת הנני, כי התנ"ך הוא לא סיפור אגדה. הדמויות הן אמיתיות. האינסטינקט הראשון שלה הוא להישאר מה שהיא הייתה כל חייה. אל תדאגו, היא לא תישאר פה. המפנה שקורה באסתר הוא המפנה הרוחני המהותי של המגילה. ממשיך מרדכי ואומר, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. כלומר, לא רק שאם תשתקי, המצב לא יהיה, כל היהודים ימותו ואת תחיי, שזה לכאורה לפי אסתר המצב הפחות גרוע, המצב יהפוך בדיוק, היהודים יחיו ואת תמותי. מבחינה דתית הפסוק הזה הוא אחד הפסוקים הכי מעצבנים במגילה. למה? כי אנחנו מחפשים את שם שמיים במגילה, ומחפשים 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 וזה לא נמצא. ואז פה מגיע זה פסוק שאין לו ברירה. זה פסוק שבלי שם שמיים אין לו שום משמעות. אל תלמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, למה? כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים, מה זה ממקום אחר? אז יש דרשה שאומרת שזה הקדוש ברוך הוא שהוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו, ואבן עזרא מאיר איפשהו בלגלוג, שאם מקום זה הקדוש ברוך הוא, אז מקום אחר זה עבודה זרה. או במילים אחרות, ברור שהמגילה לא אומרת הקדוש ברוך הוא, היא אומרת מקום אחר. ואתה בתור קורא, כבר, אם עד עכשיו יכולת לסבול שלא הזכירו את שם שמיים, פה אתה כבר מתעצבן, אתה אומר, נו תגיד, תגיד השם. יותר מזה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מישהו תכנן, לא? מי? תגיד את השם. זה אחת התעלומות הגדולות של המגילה, והיא ראויה לסיפור שלם, לשיעור שלם לעצמו, אבל אולי אם יהיה זמן אני אגע בה קצת בסוף. על כל פנים, פה חייבים להודות שזה לא, השאלה היא לא למה שם שמיים לא נזכר במגילה, אלא למה המגילה באופן מודע זועקת, אני לא מזכירה שם שמיים. טוב, שומעת את הנזיפה הזאת אסתר, ואני מדלג ל-21, זה פסוק תתווה, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אסתר, שוב, בניגוד לסיפורי האגדות, המפנה לא קורה בבת אחת. בהתחלה היא אומרת לא, ואחר כך היא אומרת, טוב, אם מה שאתה אומר זה שאני אמות בין כך ובין אחרת, אז אני כבר אמות על קידוש השם, ולא אמות בתור גויה. כאשר עבדתי, עבדתי, אומר בעצם, אני לא באמת בונה על זה שזה יצליח, אני לא בונה על זה שאני אנצל, אבל זה מה שיש וזה מה שנעשה. זה מזכיר קצת אולי את יעקב, כשהוא אחרי ששמעון נלכד במצרים, הוא פתאום ככה מתעורר שוב לאיזה חיים אחרי השבר, והוא אומר להם, קחו מזמרת הארץ ושימו בכליכם, וכסף משנה, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין. וואו, הנה יש פה את יעקב של פעם, שמתכונן עם דורון ועם תפילה, אז הוא ממשיך ואומר, ואני, כאשר שחולתי, שחלתי. כלומר, אני לא מאמין שיצא מזה משהו טוב. כמו שאיבדתי את הילדים הקודמים, גם זה אבוד. אז אסתר לא מזנקת בקריאת שמה ישראל, והולכת להושיע את העם בשלב הזה עדיין כגיבורת על נלהבת, אבל היא כבר מוכנה להושיע, ויש פה עוד משהו חשוב. לפרק הזה יש איזשהו מהלך ואיזשהו מבנה, שהבאתי אותו במקור 5. העיקר של מבנים נמצא בדרך כלל בהתחלה מול הסוף. כלומר, אתה רוצה להבין מה קורה בסיפור, אתה קורא את ההתחלה ואת הסוף שלו, ובדרך כלל הבנת מאיפה יצאו ולאן הגיעו. מפאת קוצר הזמן, זה הדבר היחיד שנדבר עליו מתוך המבנה. בדף 5, מקור 23, סליחה. דף 5, אני מתנצל. מרדכי והעם מתאבלים וצמים ולובשים שק. כן? כלומר, הסיפור מתחיל בזה שכל היהודים בעולם צמים. חוץ מאסתר. והסיפור הזה נגמר בזה שכל היהודים בשושן צמים, וגם אסתר. כלומר, הסיפור שהתחיל בצעקה, אסתר מנותקת, היא לא יודעת, וגם לא מספיק אכפת לה, נגמר בזה שאסתר יודעת ומחויבת. אם היה זמן, הייתי מתאר באמת בהערצה והתפעלות גדולה את אסתר של פרק ה' והלאה, כאשר היא ללא חת מגיעה ומשחקת במלך ולשה ומעצבת את כל המאורעות באופנים שהם באמת אומנותיים ממש, למתוח את הסקרנות שלו ולהטריד אותו, לבקש משאלה. המלך שואל, למה היא מסכנת את חייה? ואז היא אומרת, מה המשאלה שלי? אני רוצה שתבוא למשתה. המלך אומר, בטח יש איזה משהו שהוא כל כך גדול, שאפילו לא מעיזה להגיד פה. אבל היא אומרת, אני רוצה גם במשתה את המן. טוב, אולי צריך את המן, כי הוא האדמיניסטרטור. ואז הם באים למשתה, והמלך אומר לה, במשתה, נו, מה השאלה? השאלה שלי היא שתבוא מחר לעוד משתה עם המן. ואז המלך אומר, בטח יש פה איזה משהו, אבל למה המן ולמה עוד משתה? ובלילה שבין שתי המשתות, זה לא מקרה, שיש שתי דמויות שמתנהגות בדיוק הפוך. אחשוורוש לא מצליח לישון בלילה, כי הוא לא מבין מה קורה לו מתחת לאף. והמן מלא בשמחה ואושר עד כדי כך שהוא לא מצליח לישון בלילה, כי הוא לא מבין מה קורה לו מתחת לאף. כלומר, אחשוורוש חושד באמן מאוד, והמן משוכנע שהוא היום במצב הכי חזק שיש לו במלך. כן, גם לא הביא אסתר המלכה אל המשתה אשר עשה תקים אותי, וגם אחר אני קורא לו לצל המלך. ולכן המן, השואל הפוליטי הוותיק, כשהוא מגיע אל המלך, והמלך שואל אותו, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, במקום להיזהר ולא לפעול בפח? הוא אומר, בטח מה שהחשברוש מתכוון להגיד זה מי חמוד של אבא, ברור שהוא רוצה בעצם לדבר עליי ולתת לי כל מה שאני רק חולם עליו. ואז הוא עונה את התשובה הכי מסוכנת, הוא רוצה לבוש שלבש בו המלך, וכתר וסוס שרחב עליהם המלך, וברור לגמרי למה חשברוש משוכנע שהוא גם רוצה את המלוכה. טוב, התוכנית של אסתר מצליחה באופן מדהים ממש ומעל המשוער, כאשר היא מתגלה, וההתגלות שלה חורצת את גורלו של המן ומשנה גם את גורלם של היהודים בכל הממלכה כולה. כך למשל, במקור 24, אנחנו שומעים במגילה שהתחילה בזה שאנחנו בכלל לא מזהים יהודים, ורבים, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך לדעתו מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. זאת מילה חדשה. כי נפל פחד היהודים עליהם. ואנחנו שומעים בהמשך, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי איש מרדכי הולך וגדול. כלומר, היציאה של מרדכי ואסתר מן המסווה, הופכת אותם להיות הדמויות הבולטות ביותר, והמשפיעות ביותר על גורלם של היהודים בכל המדינות כולם. ולכן אם קודם כתבו אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו, בסוף אנחנו פתאום שומעים אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו וליהודים ככתבה ולשונו. כלומר, פתאום מתברר שכשדיברו על כל מדינה ומדינה ככתבה וכלשונה, זה לא באמת לכולם. זה לא כלל את היהודים, אבל היהודים עצמם רצו בזה. פתאום בסוף מתברר שליהודים יש כתב ולשון, וגם בהם צריך לכתוב. ובעצם התוצאה של זה שמכריחים את מרדכי להתגלות, היא לא הרעה בתנאים של הגולה, אלא בדיוק הפוך, דווקא סגסוג וצמיחה. ויש פה בעצם הנחיה מאוד מאוד חשובה שלמען האמת כמה מגדולי עמנו לאורך הדורות נקטו בה. מה תפקידו של היהודי בגלות? אותו יהודי שנמצא בחצר המלך וקרוב אצל השלטון. האם התפקיד שלו הוא להצמיע את היותו יהודי כדי להגן על עצמו ועל משפחתו הקרובה מכל מיני עלילות וסכנות, אבל המחיר הוא שהוא לא יוכל לעזור לעמו? או שהתפקיד שלו הוא בדיוק הפוך, ללכת בגאון ולומר אני יהודי. ונכון שזה אומר שיהיו כל הזמן מזימות נגדו, אבל הוא יהיה נציגם של היהודים וגואלם ומושיעם עלי אדמות. אז התפקיד הזה הוא התפקיד שמרדכי ואסתר ממלאים, אבל הם התחמקו מלמלא אותו בהתחלה, ובעצם המגילה כבר מטיפה מה הבעיה שיש בקיום בגולה. הבעיה היא התאמות והיעלמות, ומה הפתרון שצריך. הפתרון הוא הזדהות כיהודים ואחווה וערבות הדדית שבו היהודים שיש בידם הכוח יגנו על אחיהם. יש במגילה עוד שני מאפיינים גלותיים מאוד מעניינים, שנוגעים גם באופן ישיר לסוגיה שלנו. מאפיין אחד נוגע לתקציר של סיפור המגילה. המגילה עצמה מכילה תקציר. מקור 26 הבאתי, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, ומה הוא מספר להם? כי המן בן המנדט האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל להומה מול אבדם. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. מה היה הסיפור? היה אדם רשע, קראו לו המן. והמן הרשע רצה להרוג את כל היהודים. כשהמלך הצדיק שמע על הגזרה הזאת, מיד זעם אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. זה בכלל מה שקרה. המלך גזר את הגזרה עם המן, וגם אחרי כשאסתר אומרת שהמן הוא האחראי לגזרה, והיא לא מאשימה את אחשוורוש, למרות ששניהם השיקו על זה כוסיות, הוא לא הורג את המן, הוא יוצא בחמתו אל גינת הביטן. ככה הוא יצא לנשום אוויר, על פי חז"ל הוא יצא לגינה ורואה את הילדים של המן עוקרים לו עצים. אבל ותוספת שהיא בהחלט מעצבנת ומשעשעת, לא כתובה. המן נופל על המיטה אשר אסתר שוכבת עליה כדי להתחנן, ואז המלך השיקור חוזר מהגינה אחרי שהוא התעברר וקצת נרגע, ורואה את המן שוכב על המיטה שאסתר נמצאת עליה, ואז כמו בקומדיה של טעויות, או גם לכבוש את המלכה עם היא בבית, כלומר בדיוק עכשיו, ברגע הזה שהמלך רוצה להרוג אותו, המן אומר, זאת הזדמנות מצוינת להתחיל עם המלכה, כי הוא בדיוק יצא החוצה. ואז אתם אומרים, עכשיו הוא סוף סוף יהרוג אותו. אבל לא, המלך נתקע. פתאום מגיע חרבונה ואומר, תשמע, יש בדיוק עץ שהמן בנה בגובה 50 אמה בבית שלו, והוא עשה את זה כדי להרוג את מרדכי שדיבר טוב על המלך, ואז סוף סוף הוא מצליח להחליט מה עושים אם זה אומר תלו עליו. עכשיו, זה מוביל אותנו, כלומר, השאלה של הסמוי וגלוי היא מאפיין גלותי מובהק גם כן. כי אנחנו לא יכולים בתנאי גולה לכתוב מגילה שאומרת המלך הוא רשע ושוטה וטיפש והצרות מגיעות ממנו. היהודי בגולה, מה הישועה המקסימלית שיכול לשאוף לה? לזכות בעמדת השפעה על המלך, לא להחליף את המלך, להסיר את היועץ הרשע. ולכן היועץ הוא רשע והמלך הוא טוב, הוא רק צריך לדעת את האמת. והמגילה, המלך בה מתואר באופן שהוא מעודן ומחושב מעין כמוהו. זה מוביל למחלוקת של חז"ל, אם הוא היה מלך טיפש או מלך חכם. כי בשום מקום לא כתוב דבר רע על המלך, לאורך כל המגילה כולה. אבל כל מה שכתוב מגוחך להפליא. ניתן דוגמה אחת רק, המלך קורא להביא את ושתי המלכה במשתה, היא מסרבת, ואז ויקצוף המלך מאוד וחמתו וערבו, ויאמר המלך, וכולם מדמיינים שאחרי ויאמר המלך יופיע, אני לא יודע מה, תלוע על עץ. ויאמר המלך, לא חכמים יודע איתים כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין והקרוב אליו כשנה שתרד מטה תרסית מרד נושא נמשוך ומוכן שבעה את שערי פרס ומדי יושבים ראשון המלכות כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מה אמר המלך אחשוורוש אשר ביד הסריסים. ואז באמת מתברר שזה משבר שצריך בשבילו להוציא אגרות לכל העולם לספר להם. כלומר, המגילה עובדת בשני מישורים, היא מלאת הומור, וזה כל מי שמכיר קצת את עולם היהודות בגולה, במאפיין מובהק של היהדות הגלותית, והיא גם מלאה בסמוי וגלוי. היא לא יכולה להגיד את כל מה שהיא חושבת, אז היא מסתפקת בלהתבדח עליו בסתר, תוך כדי שהיא מהללת אותו בגלוי. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, הוא דבר מפורסם, אז אני חוסך לעצמי את הצורך לומר אותו בפירוט, הוא שמגילת אסתר, כשהיא בוחרת למקור השראה תנכי להיחס בו, היא נדבקת יותר מכל סיפור אחר לסיפור יוסף. וזה דבר שהוא מובן מאליו, מאחר שיוסף הוא האב טיפוס של היהודי המושיע את אחיו בתנאי גלות. הוא מטפס עד להיות משנה למלך, כמובן לא המלך עצמו, ובתנאי מוות, סכנת רעב, הוא דואג לאחיו לסגסוגם ולהצלחתם. ולכן המגילה פרט אחרי פרט מקבילה בין יוסף לבין אסתר. הבאתי דוגמאות לזה בטבלה ב-29. ואולי, אם אני אנצל את השניות האחרונות, שבהם עשינו אידיאליזציה לרעיון הזה שהמגילה מחנכת יהודים בגולה, בכל זאת צריך לומר משהו על חוסר השלמות שבקיום של הגולה. נכון, יוסף דומה להפליא למרדכי ואסתר, עם טבעת וסוס וקוראים לפניו וכל הדברים הגדולים והיפים, וכמו שמרדכי ואסתר מושיעים את עמם, כך בדיוק יוסף הושיע את עמו. אבל אם אנחנו לא עוצרים בראשית, אלא ממשיכים לשמות. אתם יודעים, אפילו אנחנו קוראים את הפרקים האחרונים של בראשית, אנחנו מגלים שאין תוחלת אמיתית לקיום בגלות. כי אחרי יוסף הגדול, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ובמונחים של אחשוורוש, מספיק שתעבור עליו קריזה, והוא יחליף את מרדכי באמן חדש. ולכן אם כבר אנחנו מאמצים את כל ההשוואות האלה של המגילה לסיפור יוסף, אז אולי כדאי להרחיב אותם גם לתחילת פרק א' של שמות, ולומר שלמרות שהמגילה מלמדת את היהודי איך לחיות בגלות, היא לא עוצרת בזה, אלא גם אומרת, בסופו של דבר, שמה אי אפשר לחיות עד הסוף, שם אי אפשר להישאר. תודה רבה.